בכל חי אונליין 93fm.co.il.
בקצב היום, בקצב היום.
שלום לכם וברוכים הבאים למהדורת יום רביעי, זין באייר היום תפשיניין זין, 3 במאי 2017 למניינם. אנחנו פותחים את המהדורה התורנית ה-11 שלנו לימי ספירת העומר עם הצוות שכבר ממוקם באולפנים, בכל חי רואי קנטן, ג'יי רוד רדיו בניו יורק, דוד לוין, חי אפם יואנסבורג, קטי קלר, ערוץ 2000, יריף חזן, ישראל אחד אונליין, יעקב אבירן, שלאגרנט לויק טובול, ישראל שלמה בעמדת העריכה וההפקה של התוכנית, כאן בול פאנל עד שוור ביחד עם פאנל הרבנים שכבר ערוכים ומוכנים להתחיל, אז עוד כמה שניות ומיד זה קורה.
בקצב היום, בקצב היום.
ועכשיו אנחנו נגיד שלום לרב דוד ברוורמן.
שלום לכם מאזינים יקרים, בתוכנית בקצב היום אנחנו בפינה של פיתוח האישיות בימים המסוגלים, ימי ספירת העומר. כפי שדיברנו בתוכניות הקודמות, ימי ספירת העומר הם ימים מסוגלים, יש סיוע מיוחד משמיים למי שבא להתאר ולפתח את אישיותו, אז הימים אלו ימים שיש כוח מיוחד משמיים, כוח שיורד משמיים עבור כל יהודי ויהודי באשר הוא, אם הוא רוצה לשנות, לתקן, לשפר, לייעל בכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו כדי להגיע מוכן לקבלת התורה. אנחנו יודעים, כפי שכתוב בחזל, שממחה דברים שהתורה נקנית בהם, מוח דברים שהתורה נקנית בהם, כלומר 48 כללים, יסודות, כיצד לקבל את התורה, לימדו אותנו חזל שאותם ממחה דברים שכתובים בפרקי אבות, צריך לעבוד עליהם בימים האלו, בימים שבין חג הפסח לחג השבועות, כדי שנהיה כלי קיבול לקבל את התורה. ודיברנו בתוכניות הקודמות על כך שעבודת המידות אין קיצורי דרך, אלא חכמי המוסר, בעלי החסידות, לימדו אותנו את הדרך ואת הסרטטו בפנינו את הצעדים שעל כל אדם ואדם לעשות. צריך לזכור ולדעת שלשנות התנהגויות, לשנות הרגלים רעים, חזל מלמדים אותנו, ההרגל נעשה טבע שני. לשנות את ההרגלים זה כמו לשנות את הטבע. ולכן הדבר הוא בהחלט לא פשוט. ואנחנו רואים מניסיון, כשעובדים עם אנשים, כשמנסים לעשות שינויים קיצוניים, אנחנו מגלים שלא רק זה, שלא מצליחים, אלא יותר גרוע שגם מתייאשים, שמפסיקים להאמין בעצמם שמסוגלים להשתנות. החכמי המוסר מלמדים אותנו שאדם יכול ומסוגל. בתוכניות הקודמות דיברנו על כך שאדם צריך לבחור תכונה ספציפית, לקבוע לעצמו זמן מסוים ולצעוד צעד אחרי צעד. והשינויים הגדולים מתחילים בשינויים הקטנים. אין הקדוש ברוך הוא מזלזל בשינוי קטן שאדם עושה, כי צעד קטן שאדם עושה בסופו של דבר הוא יגיע לצעדים גדולים מאוד. ולכן השינויים הקטנים ברציפות, כמו שדיברנו, בקביעות, בהתמדה, יבוא יום והם יחוללו שינוי מהפכני. אבל הזכרנו שכל השיטות שבעלי המוסר פורסים ומסרטטים לבנינו, וכן בעלי החסידות, גם היצר הרע והשטן מגיעים לשיעורים, מקורים את הספרים. השטן רואה את הכל, היצר הרע שהוא השטן, הוא מכיר את כל השיטות, והוא יעשה הכל, 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 כדי שאדם לא ישתפר ולא ישתנה. ועל זה אנחנו מבקשים התפילה, והסר שטן מלפנינו ומאחרינו. שטן מלפנינו זה השטן המזוהה. זה השטן שאנחנו מכירים אותו ואנחנו יודעים, זה השטן שרוצה להפיל אותנו בתאומות החטא. אבל יש שטן מאחורינו. זה שטן הלא מזוהה, שאנחנו אפילו לא יודעים שזה השטן. והוא קודח במוחנו עם מחשבות שליליות שאנחנו אפילו לא יודעים שזה מגיע ממנו, ובסופו של דבר האדם נופל. אנחנו רוצים באמת לנסות ולבדוק מדוע לא מעט פרויקטים שלקחנו על עצמנו לשנות ולהשתנות התנהגויות שליליות או התנהגויות חיוביות שאנחנו צריכים להוציא מתוכנו מבפנים לבחוץ, כשהתחלנו ונעצרנו. מדוע כל מיני התחלות טובות, עם רצונות גדולים, עם שאיפות גדולות, עם מחשבות עליוניות, ואנחנו רואים שבסופו של דבר, פתאום זה נעצר בשום מקום. אנחנו רוצים לחשוף היום ממש בכמה דקות, וגם בתוכנית הבאה, בעזרת השם, את הסיבות למה כשאנחנו מתחילים תוכנית מסוימת, ופתאום אנחנו מפסיקים, מרימים ידיים ומתייאשים. הדבר הראשון שצריך לזכור ולדעת, שאכן הקביעות היא מאוד קשה. ההתמדה זה אחד מהפעולות הקשות ביותר של האדם. כי לא סתם דיברנו בזמנו על מה שחזל אומרים, ששואלים את האדם לאחר 120, האם קבעת עיתים לתורה. לא שואלים את האדם האם למד את התורה, או כמה שעות למד את התורה, זה בהמשך. השאלה הראשונה, האם הייתה כאן קביעות. כי קביעות היא משנה. קביעות היא מחוללת מהפכות באישיות של האדם. עכשיו, כשאדם קובע זמן, ואומר לעצמו, חוק בא לי עבור. יש לי נגיד 5 דקות של מוסר, מה שדיברנו בזמנו, 5 דקות של חשבון הנפש, שעליהם אני לא מוותר והעולם מתהפך. צריך לדעת שהשטן יכוון את כל התותחים שלו לחמש דקות האלה. כי הוא יודע שהחמש דקות האלה יחוללו מהפך אדיר. ולכן הוא יעשה את כל מה שהוא יכול, ולהטיל עלינו את כל המשימות בחמש דקות האלה, כדי שלא נעמוד במשימה הזו. ופה צריך לזכור ולדעת, שהשיטה והדרך להתמודד, לפני שנופלים, אחר כך נדבר בעזרת השם לאחר שנופלים. כשמגיע השטן עם מצאות מהפכניות, שנראות לכאורה אפילו רוחניות, מוסריות, כדי שלא נעמוד בקביעות הקטנטנה שקיבלנו על עצמנו לשנות איזושהי תכונה מסוימת באישיות שלנו, עלינו לזכור ולדעת את הבדיחה המפורסמת על הרשל'ה, שכולם מכירים אותה אבל כדאי לחזור עליה. הבדיחה מספרת שהרשל'ה, כשסיפרו לו על איזה אדם עשיר גדול, אבל קמצן גדול, שכל מי שהיה מגיע להתארח אצלו יצא רעב, ואיך השיטה שלו הייתה עובדת. היה מביא אורח, מגיש לו מנה, ותוך כדי כך שואל אותו על מקום מגוריו, על האנשים שמסתובבים שם. הוא היה מדבר והוא היה מקשיב, בינתיים האוכל היה מתקרר, ואז היה אומר העשיר, טוב, בוא נגיש את המנה הבאה, זה כבר האוכל כבר התקרר. וככה ממשיך להטיש אותו בשאלות, ולא נותן אפילו לגשת לכפית הראשונה. האוכל היה מתקרר, כך במנה האחרונה, ובסופו של דבר היה יוצא בפחי נפש מבית העשיר. אמר הרשל, תנו לי, אני אטפל בו. הרשל מגיע אליו, הוא מגיש לו מנת אוכל, והוא אומר לו, תגיד לי, מאיפה הגעת, מאיזה מקום? הרשל אוכל לא עונה לו. הוא אומר לו, סלח לי, מאיפה הגעת? הוא אומר לו, אני הגעתי מהעיירה שנקראת אורנסטייפל, מהרשל מאוסטופולר. אז הוא אומר לו, תגיד לי, מה קורה עם מוישה משם? הוא אומר לו, מת. מה קורה עם הבית כנסת המפורסם שם? נשרף. מה קורה עם ההוא? מת, נשרף, מת, נשרף. בינתיים, הרשל אכל את המנה הראשונה. מגיש מנה שנייה, הרשל אוכל. הוא שואל אותו, מה קורה עם ההוא? ההוא מת, ההוא חולה, ההוא ברח, ההוא נעלם. הרשל מסיים גם את המנה האמצעית. לאחר מכן, את המנה האחרונה, והרשל אכל את הכל. ואז הוא אומר לו, תגיד לי, מה קרה באמת? איך יכול להיות שכל האנשים האלה מתו? העירה הזאת נשרפה, בית כנסת נשרף, ההוא ברח, ההוא התאבד. אומר לו, הרשל, תקשיב טוב, הבית כנסת קיים. כל האנשים שאמרתי לך שמתו, ברוך השם, חיים ויאריכו ימים. רק כשהרשל אוכל, כולם מתים. העולם מת. והנמשל לבדיחה הזו, הכל כך ידוע, זה בעצם הקשר ליצר הרע. כשאדם רוצה להצליח בדבר מסוים, הוא צריך להתמקד. להתמקד זה אומר, תנתק את הפלאפונים, את הטלפונים. העולם עצר מלכת. ב5 דקות שאני לומד מוסר, בחצי שעה הזו שאני לא כועס, זה קודש הקודשים. העולם לא מעניין אותי. אם אתה אומר לעצמך, בדיוק את אותו יסוד, העולם מת, אני על זה לא מוותר, אני אלחם על זה. אני לא אקשיב לשום קולות, לא קולות שנראים לחאורה מוסריים, לא קולות אחרים. להתעקש, העקשנים מצליחים. תזכרו, הדרך להצליח בעבודת המידות זה עקשנות. מי שמתעקש והעולם מת באותה חצי שעה, הוא יראה בסופו של דבר שאת הכל הוא יוכל לעשות לאחר מכן או לפני כן. אבל בחצי שעה זו, אל תוותר. זה נכון בשיעור דף היומי, זה נכון בקביעות של, של, של לימוד בהלכות לשון הרע, זה נכון בקביעות של חשבון הנפש, זה נכון בהתבודדות, זה נכון בכל סוג של עבודה שמחוללת שינויים. הקביעות היא חייבת להיות קביעות קודש בל יעבור. לא להקשיב לשום דבר, הוא ייתן לך ערימת מצוות, שכל המצוות הכי גדולות שיש, שום דבר חוץ מפיקוח נפש, לא להקשיב. כי זה השטן, זה האסטרטגיה של השטן שהוא יודע. הוא יקלקל לנו את הקביעות, הוא יפיל אותנו. ולכך אנחנו, אם נהיה מוכנים, נצליח בעזרת השם. תודה רבה לכם, ונשתמע בתוכנית הבאה.
תודה לרב דוד ברוורמן, נצא להפוגה ווקלית, הפעם עם נמואל הרוש, אלוקיי, מיד ממשיכים.
השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, השם אלוקיי ואלוקי אבותיי,
כל זמן מודה אני אלוקיי. אלוקיי נשמו, נשמו שנוסעתו בי, נשמו שנוסעתו בי, תהוי רואי. אלוקיי, נשמו, נשמו שנוסעתו בי, נשמו שנוסעתו בי, תהוי רואי. כל זמן, כל זמן, כל זמן שהנשמה בקרבי, כל זמן מודה אני אלוקיי, מודה אני, מודה אני, מודה אני, מודה אני, אלוקיי כל זמן, נשמה שנוסעתו בי,
נשמה שנוסעתו בי,
תהוי רואי. כל זמן, כל זמן, כל זמן שאני שומע בקרבי, כל זמן מודה אני אלוקיי, מודה אני, מודה אני, מודה אני, מודה אני, מודה אני, מודה אני, כל זמן אלוקיי, כל זמן.
בקצב היום, בקצב היום,
בקצב היום, המהדורה התורנית לימי ספירת העומר. ועכשיו אנחנו אומרים שלום ליועץ החינוכי וראש מכון סגל, הרב אברהם סגל.
שלום לכל המאזינים היקרים. אנחנו בימים האלה קוראים בפרשה, בעזרת השם השבוע, אחד מהמצוות של בן אדם לחברו זה מצוות תוכחה, הוכח תוכיח את עמיתך ולא סיסה עליו חטא. אנחנו עסוקים בימים של בן אדם לחברו, בפרשיות. מעניין שהפרשיות והימים ימי ספירת עומר פרקי אבות, הכל משתלב ביחד, שזה מראה סימן שצריכים לעסוק בדברים האלה שדרך ארץ קודמה לתורה. אתמול דיברנו על נתינה וחסד, היום נדבר קצת על עניין של תוכחה. אחד מהדברים שמאוד קשים היום זה נושא של תוכחה. הגמרא אומרת, אני מתמם, יש מישהו היום בדורנו שיודע להוכיח. בוודאי אין ספק שחייבים להוכיח וצריכים להוכיח, אבל לא תמיד יודעים איך. הרי זה מצווה בתורה, הוכח תוכיח, ובגמרא כתוב אפילו 100 פעמים, והיום נמצא מצב שהרבה הורים אומרים, אני כבר נמאס לי להגיד לו, זה רק עושה ריאקציות, כי הורים לפעמים מתבלבלים בין ביקורת לתוכחה. קודם כל בוא נשים לב לפסוק, הוכח תוכיח את עמיתך, את עמיתך, זה צריך להיות בדרגה שאתה מוכיח אותו עדיין נשאר עמיתך, הוא מרגיש קרוב אליך שאתה אוהב אותו, באותו רגע, ולא סיסה עליו חטא. אז הפסוק אומר לו, אל תשים את החטא עליו. יש פה כלל. מי שמכיר קצת בנפש האדם וכלים בטיפול בנפש האדם ופסיכולוג, מכיר כלי שקום איזה החצנה, דיברנו על זה בעבר, לא לדבר על הבן אדם, להוציא החוצה את ההתנהגות. הילד הוא טוב, המעשה לא טוב. זה לא עניין של סימנטיקה, זה עניין של בעצם איך הילד קולט את הדברים. אם הוא לא טוב, אם הוא חוצפן, עקשן או שקרן, או שהוא בעצם ילד טוב, הוא דמל, אדם, ממשון הדמל עליון, אבל יש לו יצא לב אדם רע מנורא, והמעשה שהוא עשה הוא נגרח עם מעשה לא טוב. אם הוא טוב, אז אני אעזור לו להתגבר על זה. אני ביחד איתו ואני עוזר לו להתגבר. אבל אם הוא לא בסדר, אז הוא מתחיל להאמין, אני באמת אולי לא טוב, הגנים שלי דפוקים, אני כזה, מה לעשות? וזה הופך להיות נבואה שמגשימה את עצמה. ואנחנו צריכים מאוד להיזהר בדברים האלה. בואו אנחנו נרחיב את הנושא. ולכן, נסתכל בפסוק. הוכח תוכיח את עמיתך, תשאיר אותו עמיתך, אפילו אתה מוכיח אותו עוד פעם ועוד פעם, ולא סיסה עליו חטא, אל תשים את החטא עליו, אלא תפריד בינו לחטא. הוא אחראי על החטא, אבל הוא לא עצמו חתיכת חטא. הוא עצמו צלם אלוקים, הוא רק נגרר למקום שלילי, וצריכים לעזור לו. אנחנו ביחד להתגבר. יש לשון, זה כתוב את זה בצטל קטן של רבי אלימלך מלז'נסק, זה מופיע בספרי בעל התניא, וכמעט הרבה ספרי חסידות, מפורש באחד מאדמו"רי חב"ד שכתוב, כשילד מספר לך קושי שלו, מתחברים שתי נפש אלוקה, כשילד מספר למשפיע, להורי המחנך, מתחבר שתי נפש אלוקה, נגד נפש טבעי או נפש בהמי אחד. הנפש בהמי, אמרנו, זה יצר לב אדם רע מנוריו. וזה גורר אותו לעשות מה שהגוף רוצה, את הבהמיות, היצר לב האדם, הפרה עיר, פרה יולת. אבל יש לו את החלק אלוקה ממעל. ואנחנו, ההורים שיש להם את החלק אלוקה ממעל שלהם, וביחד, הילד שיש קשר טוב, דיברנו על זה השבוע, איש אבי ואמו תיאור, יש קשר רגשי, אז מתחבר שתי נפש אלוקה ביחד, שכולם חצובים תחת כיסא הכבוד, מחוברים רגשית, וזה הופך להיות, אנחנו ביחד, נגד נפש טבעי, נגד הבעיה, לא אתה הבעיה, עליך אתה החטא, אלא אנחנו ביחד, שתי נפש אלוקה, נגד נפש טבעי. שמעתי פעם שהרבי מחבד שאל על זה, אבל כשהילד מספר להורים, ודיברנו שהורים צריך לקבל אותו, אז ההורים גם יש נפש בהמי, אז עוד פעם זה שתיים נגד שתיים, אז הוא ענה ברוב חכמתו, הבהמה שלי והבהמה שלו לא מתחברים. בהמות לא מתחברות, כי בהמה הוא אגואיסט, הוא דאג לעצמו. כתוב במשלי, אמר שלום המלך, לתאווה יבקש נפרד. תאוות הוא תמיד לבד, כי כל בהמה דואג לעצמו. חוץ, אם ההורה והילד מתחילים לריב, אז זה מתחיל שתי בהמות רבות. אבל אם אני בעצם בא ממקום חינוכי, ואני עובד על המידות שלי, ולא נגרר, וכועס, ומאבד את השתונות, ואומר לו דוגמה אישית שלילית, אז זה הופך להיות הנפש אלוקה שלי יוצא לחנך אותו, מתחבר לנפש אלוקה, ואני אומר לו, בוא, מוישי, עושה עליה, בוא נראה איך אנחנו עוזרים לך להתגבר על הנפש טבעי הבמי שלך, כי הנפש בהמי שלי לא כרגע מעורב בסוגיית החינוך, בבעיות שלי כן, אבל לא בבעיות שלו. אז תמיד זה שתיים נגד אחד, וזה העצמה, אני מעצים אותו, אנחנו ביחד לך נגד הבעיה. מי שמכיר קואוצ'ינג, זה בעצם עיקרון של קואוצ'ינג, של אימון, המאמן מתחבר עם הילד, יוצרים קבוצה ביחד כדי לעזור לו להתגבר על התחרות או על הקבוצה השנייה או לקושי שהוא רוצה להסתער עליו, על האתגר שהוא רוצה להתגבר עליו. ולכן, בצורה כזאת שאני פונה אליו ונלמד לו תוכחה, זה מתוך האהבה. כי אמרנו, המילה ביקורת זה אותיות כבורה וריקבון, אוטומטיות. כי זה בעצם נתן לילד מרגיש, אני הקשן, אני השקרן, אני הדפוק, אז אם כן, מה אתה רוצה ממני? זה נבואה שמגשימה את עצמה. אמרנו תמיד שהנון סופית הוא נצחי, ורק אצל הקדוש ברוך הוא יש נצחיות, כי הוא מחלן וסלחן, אמר אדמו"ר מירוז'ין אומרים בראש, ביום הכיפורים בתפילה, כי חוטאים כל שנה, והקדוש ברוך הוא סולח לנו, כי הוא נצחי, הוא קבוע, אבל הילד שלנו הוא לא קבוע, מתחצף, הוא לא חוצפן, הוא לא עקשן, הוא לא שקרן. הוא עושה את זה כי יש לו קושי. אם הוא ממשיך לעשות את זה, סימן שאנחנו לא הקשבנו לקושי. אז אנחנו צריכים לעשות תשובה, לדפוק על חטא ולהגיד איפה הייתי, למה לא הייתי מחובר, למה לא עזרתי, למה לא הייתי ביחד איתו נגד הקושי, רק צעקתי לה והנשתי אותו. ואז הניב אותו לכפורה וריקבון. ביקורת תהיה בפרשת השבוע. ביקורת זה במובן שלילי. ביקורת תמיד רואים אותו בקונטקסט שלילי, במובן שלילי. לא יבקר בין טוב לרע. רואים את העניין שיבקר בפרשת בחוקותיי, עוד מעט נקרא, שלהבחין בין רע לטוב. אז רשי אומר יבקר מלשון בורר. למה לא רשי לא אומר לשון הבחנה? כי בורר זה פסולת מתוך האוכל. אם אוכלים את העצמות ומשאירים את אחרי זה אוכלים, אז זה פסולת מתוך האוכל. זה, אם יש עדן והתראה בשבת, זה חילול שבת, חייבים סקילה. אותו דבר, מזה רואים. יבקר, ביקורת, זה שאתה בעצם מתחיל בשלילי, מתחיל עם הפסולת, צועק על הילד מה לא טוב, אתה מצפה שילד יגיע לאוכל, אבל הוא לא מגיע לאוכל, כי סקלת אותו, אמרנו שבורר זה חייב סקילה, סקלת את הילד. הילד עכשיו, למה עשית כך וככה? למה אתה לא... הוא לא שומע את הלמה, הוא כבר לא שם, הוא נפגע כבר, כי הצקת עליו ברבים. אז בוודאי אנחנו צריכים להעיר לו, אבל קודם כל להתחיל באוכל ולא בפסולת. מוישי, אתה כזה ילד טוב, יש לך כאלה תכונות, בוא נחשוב איך יכולנו לשבת יותר טוב. במקום להגיד לה, הרסת לי את הסעודה, את שבת או את השיעור, ולמה אתה לא יכול להיות? הוא לא יגיע לה, למה? תתחיל בחיובי, באדמה לעליון, בצלם אלוקים, ולא סיסה עליו חטא. תתחיל באוכל, אוכל מתוך הפסולת, זה מותר, זה היה צורת אכילה. ביקורת זה כבורה וריקבון. לעומת, אותו דבר, בוקר מגיע אחרי לילה, תמיד השלילי מגיע קודם. זה לא עניין של סימנטיקה, זה פשוט התקשורת מייצרת מצב. תקשורת זאת להיות קשר. בואו אנחנו נראה תוכחה, תוכחה באה מלשון תוך וכוח. אסייב השם יוכיח, איפה כתוב תוכחה? כתוב על ידו מילה אהבה. אסייב השם יוכיח, הוכח לחכם ויאבקה. אין תוכחה מן האוהב לנהב, כתוב הכלי יקר פרשת ויילך. המשגיח של גודל אייזנר, המשגיח הידוע המפורסם מישיבת חידוש הרים, תמיד היה אומר לנו, תסתכלו איך הכלי יקר מלמד אותנו להגיד תוכחה. איך להגיד תוכחה? מתוך אהבה יש הוראות מפורטות. הוכחה צריך להיות, הרמב"ן הוכח תוכח את עמיתך, מסביר לנו שזה צריך להיות הילד ירגיש, עמיתך ירגיש את האהבה. אין ספק שאוהבים את הילדים, הילד צריך לחוש בצורה שאני מתקשר אליו, לא לבזות אותו. שימו לב, משה רבינו בפרשת שמיני לא מזמן קראנו, אומר תוכחה לבני אהרון, מדוע לא אכלתם את החטאת היום במקום הקודש? שימו לב לראשי תיבות, מדוע לא אכלתם, זה ראשי תיבות, זה מם למד אלף מלא, מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש, מלא אהבה. גם שמשה רבינו אומר תוכחה לבני אהרון, אבל זה מלא אהבה, כי זה תוכחה. אם זה מלא אהבה, מתחילים מהחיובי קודם, על מה הוא כן טוב. אבל אם כן, איך זה קרה לנו, זה לא אתה, אלא זה המעשה קרה, וזה קרה לנו, אני ביחד איתך, תראו כמה כלים קיבלתם כאן, להפריד בין הילד למסב, לשתף אותו, וגם התקשורת שיהיה נכונה, אז אוטומטית, תוכחה, זה מתוך אהבה, אז הילד יגיד, אוי ואני מבקש סליחה. אז אם כן, זה ייכנס תוך, כי תוכחה זה משום, תוך ככה טוב השפת אמת, פרשת דברים, שכתוב משה רבינו מלמד אותנו, אלה הדברים, תוכחה, הכל ברמיזה, הוא למד את זה מיעקב אבינו, שגם אומר תוכחה, סמוך למותו, יש ארבע סיבות למה אדם מביא רשי סמוך למותו, שילד לא יתבייש ממנו, שלא מוכיחו וחוזר מוכיחו, שלא ליבוי עליו, שילד לא ירגיש טרוניה ורגשות כאובות על האבא, ושלא ילך ויניח לו, שלא נתק קשר ממנו. ואז רשי אומר דבר מדהים, משה רבן לומד מיעקב אבינו, הלכות תוכחה שגם יעקב אבינו אומר את זה סמוך למותו, הוא אומר לו כך, רובן בני, מפני מה לא הוכחתיך כל השנים הללו? מפני שאמרתי, פן תניחני ותלך ותדבק בעשיו אחי. אתם משומעים מילים? יעקב אבינו בחיר של אבות לרובן, הבכור ישראל הצדיק, שכל אומר רובן חטא אינו אלא טועה, חושש שרובן יעזוב אותו אם יגיד אבא מוסה על בלעה, מה שהיה שם, וילך למחנה עשיו, יהפוך להיות נושר. אז אם יעקב אבינו חושש שהוא האומן בתוכך, איך הוא הכריח את שמעון? הוא הפעם כי אז, הוא לא אומר את הקסן, הוא רק תקף את המעשה שלו. הוא יודע להוכיח, ואם כל זה לא חושש שהוא ילך, הוא יניח לו, הוא יעזוב אותו. אז מה אנחנו נגיד היום בדורינו, בדור אינטרנט, והעצבים החלשים, כמה אנחנו צריכים לדעת איך להוכיח. אבל עוד פעם הורים יקרים, זה לא בא לומר, טוב אני לא אגיד כלום, חס וחליל, הוכיח עמיתך, זה נצחי, זה תורה, וחייבים אפילו 100 פעמים, ככה גמרא אומרת, אבל מתוך אהבה. ואם זה מתוך אהבה, מתחיל בחיובי, אם ביחד איתך, מפריד בין הילד למסב, והילד מרגיש, התקשורת היא נכונה, ואני עוזר לו, ממשיך איתו, ונעשה לחפש מה הקושי, בצורה כזאת. אז תוכחה מהספר סמס, זה ייכנס לתוך האדם, הילד ירצה להשתנות, והחלק השני תוכה זה כוח, זה ייתן לו כוח להשתנות, וככה נרווה נחת. הורים יקרים, הכל כתוב בתורה הקדושה. גם השאלה הקדוש אומר, תוכח לץ, פן יסנק, הוא אומר, אל תגיד ללץ אתה, כי ישנה אותך, הוכח, תגיד לו חכם אתה, ואם כן איך זה קרה לנו ויאבקה. איפה שאנחנו נסתכל, אנחנו נראה שהדרך התורה זה דרכי הדרכי נועם. הורים יקרים, בוודאי ילדים מחכים לשמור מאיתנו, אבל הם רוצים מתוך אהבה. בוא אנחנו הולך בדרך התורה ונרווה נחת בעזרת השם. תודה רבה לכם, הרבה נחת וכל טוב.
תודה לרב אברהם סגל. אם גם אתם רוצים להתייעץ עם הרב בכל הקשור לענייני חינוך הילדים, או אולי להזמין את הרב להרצאה בעניין חינוך ילדים באזור מגוריכם, אתם מוזמנים לחייג למשרדו בטלפון 03-644-1180, 03-644-1180. אנחנו נצא עכשיו להפסקה, ומיד כשנשוב נהיה כאן עם הרב יצחק פנגר עם פינה מעצימה במיוחד, כך לוחש לישראל באוזניה.
זכני לי רזבונים ובני בונים הוי סכים בתוירו ובמצוויס וזכני לי רזבונים ובני בונים הוי סכים בתוירו ובמצוויס וזכני לראי ספונים ובני בונים אוי סכים בפוירו ובמיץ ואיץ וזכני לראי ספונים ובני בונים אוי סכים בפוירו ובמיץ ואיץ וזכני לראות בונים ובני בונים אוי סכים בתוירו וזכני לראי ספונים ובני בונים אוי סכים בתוירו ובמצוות וזכני לראי ספונים ובני בונים אוי סכים בתוירו וזכני לראי ספונים ובני בונים אוי סכים בתוירו ובמצוויס
וזכני לראי ספונים ובני בונים אוי סכים בתוירו ובמצוויס
כי בתוירו ובמצוויס
וזכני לראי זבונים ובני בונים.
אוי סכים בתוירו ובמצווי וזכני לראי זבונים ובני בונים. אוי סכים בתוירו וזכני לראי זבונים ובני בונים. אוי סכים בתוירו ובמצוויס וזכני לראי זבונים ובני בונים. אוי סכים בתוירו ובמצוויס ויסקים בתוירו, בתוירו, בתוירו ובמצווי.
אתם על בקצב היום, המהדורה התורנית לימי ספירת העומר. נעבור עכשיו לשמוע את פינתו של הרב דן בן חיים. בבקשה.
שלום לכם, מאזינים יקרים. ברוכים תהיו להשם. ירצון שהקדוש ברוך ימלא משאלות לבכם לטובה ולברכה ונשמע ונתבשר בשורות טובות. והנה אנחנו מתחילים עם המשנה הראשונה בפרקי אבות. המשנה אומרת ועשו סייג לתורה, כלומר חזל מצווים, יש להם את הכוח לבוא ולהציב סייגים כאילו ואחרים לפי ראות עיניהם, בכדי לשמור על איסורי התורה. אז חזל באו והציבו אי אילו גדרות במצוות כאילו ואחרות, כך לפי דעתם ולפי חוכמתם גזרו גזרות וגדרו גדרים בכדי לשמר את קיומה של תורה ולשמר קיומן של מצוות כאילו ואחרות. השאלה אני שאלתי, הרי אנחנו יודעים שישנה בתורה, ישנו בתורה איסור מיוחד, ציווי מיוחד, לא להוסיף על דברי התורה ולא לגרוע מהן. ולמה? למה התורה ציוותה כך? פשוט וברור, התורה היא תורה אלוקית. לא יכול בן אנוש, חכם ככל שיהיה, אין לו את הכוח, אין לו את הכלים לבוא ולהוסיף משהו או חלילה לגרוע משהו מן התורה האלוקית, בשום מצב, בשום עניין, בשום פנים ואופן. ספר תורה שחסירה ממנו אפילו אות אחת או קוץ אחד, קוץ אחד, הרי שהוא בעצם ספר תורה פסול. אשר על כן, השאלה הנשאלת, איזה כוח או מניין שאבו חזל את הכוח הזה לבוא ולגדור גדרים? הלא התורה מצווה שלא להוסיף שום דבר. איפה עובר קו הגבול בין תוספת אסורה לבין הסייגים הנדרשים והנחוצים? ובכן, תשובה לכך, כותבים הראשונים, נוכל למצוא בחטאו של אדם הראשון. הנה הנחש מגיע לחווה. הוא מפתה אותה ואומר לה, כדאי לך, מאוד מאוד כדאי לך לבוא ולאכול מעץ הדעת. חווה בתחילה לא מסכימה, היא באה ואומרת לנחש, ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוקים, לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו, פן תמותון. זה פסוק ג' בפרק ג' פרשת בחומש בראשית. האלוקים לא ציווה על הנגיעה כלל וכלל, האלוקים ציווה אך ורק על האכילה. האדם מעצמו הוסיף כדי לעשות גדר, הוא בא ואמר לחווה, תדעי לך, ישנו גם איסור, מלבד איסור האכילה, ישנו גם איסור לגעת. הוא לא טרח לציין שזו הוספה שלו. ולכן, הנחש בא ודוחף את האישה. והנה היא נוגעת ולא קורה שום דבר. אומר לה הנחש, הנה את רואה, אין ממש באיסור הנגיעה, כך גם אין ממש באיסור האכילה. וכך בעצם חווה נופלת ברשתו. את יכולה לאכול, הוא אומר לה, והיא משתכנעת. אם כן, הבעיה הייתה בעצם איזושהי תוספת. תוספת שהוסיף אדם הראשון, כמובן, מתוך כוונה טובה, אבל הוא שכח לציין משהו. הוא שכח לציין לחווה, תקשיבי, גברת חווה, האלוקים ציווה שלא לאכול, ואני מוסיף ואומר גם שלא לגעת. וכך למדנו, אם כן, מהו הקו הנכון, מהו הקו האמיתי. חזל, כאשר הם באו והוסיפו גדרות, הם תרחו לציין, נא לדעת, זה מדברינו. זה מדי רבנן. אגב, להזכיר ולציין את מה שאמר פעם רב שולם שבדרון, שאלו אותו פעם, האם יש הבדל והפרש בין מצוות דאורייתא למצוות דרבנן, בין איסורים דאורייתא לאיסורים דרבנן? אמר רב שולם שבדרון, תקשיבו, מקום בגן עדן יש מספיק. גם מי שיקיים מצוות דרבנן, הרי זה בא בעצם מכוח התורה הקדושה. חזל שאהבו את כוחם מכוח התורה, ואם כן, אדם שמקיים מצווה דרבנן, יהיה לו גם כן גן עדן באותו מקום בדיוק. וחלילה חלילה להפך, מי שיעבור על איסורי תורה, או מי שיעבור על איסורי דרבנן, שניהם יהיו באותו המקום, משום שיש מקום לכולם. רק השאלה היא, על מה הוא יתבע, על מה הוא עתיד ליתן את הדין. אבל אין בעצם שום הפרש ביניהם. רק שחזל, ברגע שהם באו וגדרו גדרות, עשו סייגים כאלו ואחרים, הרי שהם דאגו לציין, דע לך, זה מדי רבנן, נטילת ידיים, מצווה מדי רבנן, הדלקת נר חנוכה, מצווה מדי רבנן, בשום פנים ואופן לא הכניסו את זה לתוך ספר התורה, בשום פנים ואופן לא הוסיפו את זה כמצווה דאורייתא. כך גם ניתן לראות בקרב מוני המצוות, או בקרב או מי שיעיין ברמב״ם, יראה פעמים רבות שהרמב״ם טורח לציין, זוהי מצווה דאורייתא, זוהי מצווה מדי רבנן, זה איסור דאורייתא, זה איסור דרבנן, וזו בעצם התשובה. אצל שמשון הגיבור נאמר שירד תמנתה. הוא ירד לשם יחד עם אביו ואמו. ושם נאמר, והנה כפיר עריות שואג לקראתו, ותצלח עליו רוח השם, וישסעהו כשסע הגדי, ולא הגיד לאביו ולאמו. זה פסוק. בספר שופטים, פרק י' ד', פסוקים ה' ו', לכאורה קשה. הרי ההורים שלו היו איתו. ולמה הכתוב בא ואומר, ולא הגיד לאביו ולאמו? הלא, הם הולכים יחד, נכון? כתוב בתחילת הפסוק. והנה, כפיר העריות שואג לקראתו, ותצלח עליו רוח השם וישסעהו, ולא הגיד לאביו ולאמו. למה הוא צריך להגיד? הרי הם שניהם, ההורים שלו הולכים יחד איתו. הגאון מבילנה אומר פה פירוש נפלא מאוד. הנה בפסוק נאמר לקראתו, לא נאמר שם לקראתם. וזאת משום ששמשון הלא היה נזיר מבטן. וכאשר הוא מגיע לקרם שבתמנת, אזי הוא מקיף מסביב לקרם, וכל כך למה? כמו שחזל אמרו, לך, לך, אמרינן לנזירה, סחור סור לקרמה לא תקרב. כלומר, הנזיר גם לא יעבור בתוך הקרם. הוא ילך מסביב כדי לא להיקשל, לא להתקרב לאיזשהו אשכול הנביא מפתה, שמה הוא לא יעמוד בפיתוי. יש עניין גם להתרחק, שלא לבוא, לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. אם כן, אבי ואמו לבדם עברו בינות הקרמים בדרך הקצרה. הוא, שמשון, הלך מסביב, שם הוא פגש את האריה, ולכן נאמר בפסוק, ולא יגיד לאביו ולאמו. אז הנה למדנו עוד מקור לכך שיש מצווה בידי חזל כמובן, לבוא ולגדור גדרים ולעשות סייגים. והאמת שלא רק בקרב חזל, אלא גם אדם בתוך ביתו יכול להנהיג הנהגה כזו או אחרת, שיש בה כדי לגדור גדרים, כדי לעשות סייגים בהנהגה בתוך הבית פנימה. יכול האדם לתקן איזושהי תקנה, טובה ככל שתהיה, בתוך ביתו, כדי לשמר איסורים כאלו ואחרים, הנהגות טובות ומשונות שנמצאות בשונות ומשונות כאלו ואחרות שנמצאות בבתים, שכמובן תכליתן היא אחת, כדי להמשיך ולשמר את דברי תורתנו, וכדי לעשות אותם בהידור ככל שניתן. אנחנו עוברים מאזינים יקרים למשנה ב'. אומרת המשנה כך, שמעון הצדיק היה משיירי תורת, כנסת הגדולה. הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. ובכן, לגבי שמעון הצדיק, דמות מופלאה כל כך, אחת מדמויות ההוד הכל כך מיוחדות שקמו בעם ישראל, אם אנחנו בדור שכל כך צמא וכל כך חסר מנהיגים אמיתיים, הרי ששמעון הצדיק, כך בעיניי, תמיד סימן איזושהי הנהגה כל כך טובה, כל כך טהורה. לא בחינם הוא נקרא הצדיק, מה שלא מצינו אצל גדולים רבים וטובים אחרים, וזאת מפאת שלימותו היוצאת דופן בכל תחום. שמעון הצדיק שימש ככהן גדול 40 שנה, וחזל אומרים שבימיו היה הגורל ביום הכיפורים יוצא תמיד בימין, הגורל החיובי, הסעיר שהיה, שבעצם עולה עליו הגורל לעלות להשם, היה תמיד יוצא בימין. וזה סימן להנהגה של חסד מאת השם יתברך. לשון של זהורית, שהייתה קשורה על בראשו של הסעיר המשתלח, הייתה תמיד מלבינה בימיו, לאות כפרה לעם ישראל. מיוחת היכם כשנים, קשה לגיל בינו. נר המערבי, אומרים חזל, היה דולק באופן קבוע, ולעולם לא קווה. זהו אות וסימן לכך ששכינה שורה תמיד בעם ישראל. כך היה בתקופתו. כאשר היה אלכסנדר מוקדון בעיצומו של מסע כיבוש נרחב, כידוע, על פי חזל, אלכסנדר הוא אחד המלכים ששלטו בכיפה. פירושו של דבר, שלט בכל העולם. אלכסנדר הגיע לארץ ישראל, והגמרא במסכת יומא מספרת שהנה באו הכותים לאלכסנדר מוקדון כאשר הוא הגיע פה לארץ ישראל וסיפרו לו, דע לך, היהודים מורדים בך, הם אינם מקבלים את המלכות שלך בלב שלם. אתה רוצה ראיה, מלכנו? אומרים לו הכותים, הנה, בוא תראה, לך תנסה להיכנס לתוך בית המקדש, לך תנסה את היהודים ותראה שהם לא מסכימים לך, לך הנה תיווכח שהם לא מקבלים אותך למלך בצורה שלמה ומוחלטת. כאשר אלכסנדר שמע זאת, הוא כבר החליט למסור את בית המקדש לידיהם של הכותים. והנה, נודע הדבר לשמעון הצדיק, ואז הוא יוצא בראש פמליה עם כמה וכמה גדולים מגדולי הדור דאז, הם יוצאים לקבל את פניו של המלך הנורא אלכסנדר מוקדון. כשאלכסנדר מוקדון רואה את דמותו של שמעון הצדיק ממרחק, הוא יורד מעל הסוס לאות כבוד, וכאשר הוא מתקרב הוא משתחווה לפניו. אז שואלים אותו המלווים, אנשים חסונים, אנשים גיבורים, אומרים לו, תגיד, אדוננו המלך, אתה מלך חזק שכמותך, אתה משתחווה לאיזשהו זקן? אומר להם אלכסנדר מוקדון, דעו לכם, דמות דיוקנו של אותו האיש, הולכת לפניי ובזכותו אני נוצח בכל הקרבות. זאת אומרת, הוא היה רואה במחשבתו, בקו הדמיון שלו, את דמותו של שמעון הצדיק ועל ידו, כך הוא הרגיש, הסיוע שלו הגיע דרכו, דרך שמעון הצדיק. שואל אלכסנדר מוקדון את שמעון הצדיק, תגיד, לשם מה הגעת? הוא עונה לו, תשמע, הנה, בית המקדש שפה אנחנו מתפללים להצלחתך, הלא אתה בעצמך אמרת שדמותי הולכת ונוצחת לפניך בקרבות, נכון? אז בית המקדש שדרכו בעצם אנחנו מעלים את התפילות, הוא נקרא תל תלפיות, תל שכל פיות פונים אליו, דרכו עולות התפילות, אותו אתה רוצה להחריב? מיד אומר לו אלכסנדר מוקדון, תשמע, הנה הכותים מסורים בידיכם, אתם היהודים, עשו בהם כתוב בעיניכם. שמעון הצדיק לוקח את אלכסנדר לביקור בבית המקדש, ואז אלכסנדר נכנס עד מקום שאליו מותר לגוי להיכנס. רוצה להתקדם עוד, אבל אז שמעון הצדיק עוצר אותו ואומר לו, אדוני המלך, בוא תשמע, יש מקומות שגם אני ככהן גדול לא רשאי להיכנס אליהם. תבין, יש פה איזושהי היררכיה, יש פה מקומות שבנויים בצורה של קודש ולפנים מן הקודש, ומקום עוד יותר מקודש, 10 קדושות הן, כמו שכתוב במשנה, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ואחריה יש עוד קדושה ועוד קדושה, מקום שלגוי אסור להיכנס, מקום שאליו יהודי עוד יכול להיכנס, אחר כך מקום שרק לכהנים מותר להיכנס, רק במצבים מסוימים, עד לקודש הקודשים, אומר לו שמעון הצדיק, שלשם גם אני לא נכנס. לכן, אל תראה בזה חלילה פחיתות כבוד, אדוני המלך, אלא כך הם מנהגי המקום כאן. כך הורה לנו הקדוש ברוך הוא בתורתו הקדושה. אוקיי, אלכסנדר נרגע, בסדר, זה לא אישי נגדו, זה משהו כללי, כך בנוי הבית, יש פה כללים. אז הוא ביקש לכל הפחות להציב איזושהי אנדרטה עם הדמות שלו, כדי לפאר, כך היה דרכם שהם מלכים, להציב אנדרטאות בכל מקום שהם כבשו. שמעון הצדיק אומר לו, אדוני המלך, אל תכעס עליי גם לא בפעם הזאת, אני מתחנן לפניך, אל תציב פה אנדרטה, משום שהתורה הקדושה מצווה אותנו, שלא להציב אנדרטאות, לא לעשות פסלים בשום דמות. וכדי שלא תחשוב, אדוני המלך, שחס וחלילה יש לנו איזה משהו אישי נגדך, אז אומר לו שמעון הצדיק, תשמע, כל תינוק שיוולד בשנה הנוכחית מעם ישראל, יקראו לו אלכסנדר. אין לך, אדוני המלך, כבוד גדול מזה. אין לך הנצחה גדולה מזו. זו הסיבה, אגב, שיש בקרבנו אנשים עד היום שנקראים בשם אלכסנדר, שם שהוא לא, שבמקורו איננו יהודי, אבל זה התחיל מאז. זה פשוט התחיל מאז. אגב, גם בגמרא ישנו אחד האמוראים שנקרא רבי אלכסנדרי. כלומר, ההצעה הזאת של שמעון הצדיק התקבלה, מצאה חן בעיניו של אלכסנדר מוקדון, וכך ברוב חוכמה וברוב תושייה נהג איתו שמעון הצדיק וניתב אותו למקום הנכון. ובכן, מאזינים יקרים, יהי רצון ש הקדוש ברוך ימלא משאלות לבכם לטובה ולברכה ונשמע ונתבשר בשורות טובות, תזכו לראות נחת מכל יוצא חלציכם, היו ברוכים, שלום וכל טוב.
תודה לרב דן בן חיים, הפוגה הווקלית קלה, ומיד נהיה כאן עם הרב יצחק פנגר.
אבן מקיר תזעק ומקירות ליבי יצעק, שובו, שובו בניי, מה גרמו מעל עליי, ארים קולי לאלוקיי, שובו, שובו בניי. אבי אתה גומל, אמי היא חסד, איך אוכל להשיב פניך ריקה, את כל ימי מאיר חיי בלי הרף, שובו בניי, שובו אהוביי, שובו בניי, שובו אהוביי.
נפש מדבר שממה, צמאה נפשי לך הומה, שוב, שוב מי אליי, בך מבט מישיר, עולות תפילות מזה השיר, שבתי, שבתי אלוקיי. אבי אתה גומל, אמי היא חסד, איך אוכל להשיב פניך ריקם, את כל ימי מאיר חיי בלי הרף, שובו בניי, שובו אהוביי, שובו בניי, שובו אהוביי. אבי אתה גומל, אמי היא חסד, איך אוכל להשיב פניך ריקם, את כל ימי מאיר חיי בלי הרף, שובו בניי, שובו אהוביי, שובו בניי, שובו אהוביי.
בקצב היום, בקצב היום,
בקצב היום המהדורה התורנית ה-11 לימי ספירת העומר, ועכשיו זה הזמן להגיד שלום לרב יצחק פנגר.
שלום לכל מאזיני בקצב היום. היום היה בחור שלמד לצייר. אחרי 3 שנים בפקולטה לציור, הוא רצה לבחון את היכולות שלו. צייר ציור באמת מושקע על קנבס, ציור 3 מטרים על 3 מטרים, הציב אותו באחד הקניונים וכתב למטה, אני צייר מתחיל, אני מעוניין לקבל ביקורת על הציור שציירתי. הנה יש פה עט ו... את שחור, אנא תסמנו לי אם אתם רואים משהו לא בסדר או לא נכון בציור, תסמנו לי איקס ליד הבעיה. לא יודע אם יש פה בעיה של צבעים או אור וצל, כל מיני דברים בשמי שמבין בציור, אנא תסמנו איקס במקום הבעייתי. למחרת הוא מגיע, כל הציור שלו איקסים. ידידנו נכנס לעצבות, מה איזה צייר גרוע אני, הוא לקח את הקנבס, מושפל ומוכה, אבל וחברוי ראש. הוא מגיע למורה שלו, אומר המורה, תראה מה זה, סינו לי כולם איקסים, כנראה שהעתידי הוא לא בציור. אמר לו המורה שלו, חס ושלום, ממש לא. בוא, תצייר אותו ציור, עד כמה שאתה יכול. תמיד מי שיודע לצייר, אי אפשר לעשות אותו דבר. בלי קשר, אני אקריא לכם, מה לפי דעתכם יותר יקר? הציור הכי יקר בעולם, או התצלום הכי יקר בעולם? מה אתם אומרים? מה יותר יקר? הציור הכי יקר בעולם, או התצלום הכי יקר בעולם? צודקים. הציור הכי יקר בעולם הוא יותר יקר מהתצלום הכי יקר בעולם. הציור הכי יקר בעולם, כמדומני, נראה על $42 מיליון. אני ראיתי אותו, זה 3 ציורים כאלה. הוא נחשב הציור היקר ביותר בעולם, $42 מיליון. יפה. כמה עולה התצלום הכי יקר בעולם? שגם אותו ראיתי, לא שאני אישית, אני ראיתי את זה בתמונות. התצלום הכי יקר בעולם הוא משהו כמו $3 מיליון, $3.5 מיליון הוא עלה. למה יש כזה פער? למה כזה פער גדול? כי כל אחד מאיתנו מבין שתצלום, נכון, צריך להיות אומן, צריך להיות, אבל אם יש לך את הטכניקה הנכונה, אם יש לך את הכלים הנכונים, את הנוף הנכון, את האביזר הנכון, ברוב פעמים אתה תוציא את הצלום מקסים. בסדר? אפילו תשחזר אותו פעם ועוד פעם, זה יוצא אותו הצלום. ציור זה פעם בחיים. מי שיודע, אם יצא לך ציור טוב, לשכפל אותו מאוד קשה. אתה צריך לצלם 1,000 ציורים, עד שיצא לך אחד, מה שנקרא מאסטרפיס כזה ברמה עולמית. אז מה שהרבה יותר קשה, הרבה יותר מוערך, ומשלמים על זה הרבה יותר כסף, ככה גם בעולם הרוחני, אני אומר את זה לכולנו להתחזק, מה שקשה והולך עם הרבה השקעה, גם משלמים על זה הרבה מאוד שכר, לא רק בעולם הזה כמובן, אלא בעיקר גם בעולם הבא. אבל נחזור לענייננו. אמר לו המורה, תצייר אם אפשר כמה שיותר אותו ציור. הוא צייר אותו ציור, שם את זה גם, אופן בקניון אחר, הוא כתב למטה, אני צייר מתחיל, אני רוצה לקבל ביקורת על הציור שלי, אבל בניגוד, לפעם הקודמת שהוא שיר עת, או טוש כזה שחור, מה צמנו לי איפה משהו, יש בעיה, אמר לו המורה, תכתוב עכשיו, אני משאיר פה סט צבעים, אם מישהו רוצה לשפר משהו, או לתקן משהו, בכבוד, תתקנו. למחרת הוא חוזר, אף אחד לא נגע בציור שלו. שבוע לאחר מכן, אף אחד לא נגע בציור שלו. ככה גם שבועיים, הוא יחזיר את זה למורה, הוא אומר, תראה, אף אחד לא תיקן לי, איך זה יכול להיות? מה ההבדל בין הפעם השנה לשנייה? אמר לו המורה, להעיר מה לא בסדר, כולם יודעים. אבל לתקן בעצמם, ממש לא. זה אמור לחזק אותנו. כי לפעמים אדם מרגיש, תאמין, רק מעירים לי, אני לא בסדר, אני לא בסדר. נכון, אנחנו צריכים להשתפר. קחו כלי אדיר איך להשתפר. אם אתם שמעתם הרצאה, אם אתם קראתם איזשהו ספר, כי שמעתם איזשהו רעיון, ואתם רוצים ליישם אותו, לא משנה באיזה תחום, תחום של מידות, של לימוד תורה, של רוחניות, של תפילה, של בן אדם לחברו, וכן הלאה וכן הלאה. אתם רוצים ליישם אותו? זה נראה גדול. הרי אם אני אקבל עצמי עכשיו, אני לא, יותר, לא כועס יותר, לא כועס יותר, מקבל עצמי בקבלה. הרי בינינו זה לא יעבוד. זה לא יחזיק לי יום, הלווה יום, בוא נגיד ככה. אז מה אני צריך לעשות? אז כולם מכירים את הסיפור של הסטייפלר, זכר צדיק הקדוש לברכה. שפעם הוא נאלץ לשמור בשבת, והוא מגיע לעמדת שמירה, ונתנו את השמירה הקשה מאוד, בין 2-4 לפנות בוקר, זה שעה של קור אימים, אנחנו מדברים פה על סיביר, על 20 מעלות מתחת לאפס, וכאשר הוא מגיע לעמדת השמירה, סיפור מאוד ידוע, הוא רואה שהגוי ששמר לפניו, תלה את המעיל, את המעיל השומרים, את החרמונית, מה שנקרא, על העץ. הסטייפל מגיע, עמדת שמירה, שבת. על פי ההלכה בשולחן ערוך, אסור להוריד דברים מן העץ. גזרה, שמא יבוא ויתלוש וכדומה. עכשיו הסטייפלר עושה עצמו חשבון זריז. שעתיים בלי המעיל, לא שייך שאני אעבור, זה פיקוח נפש, מותר לי להוריד את המעיל מהעץ. אבל אני רוצה לא להוריד את המעיל מהעץ. אז שעתיים בלי המעיל, זה לא שייך, אפילו מותר לי, זה לא פיקוח נפש. אבל 5 דקות, אני מסוגל להחזיק או לא? 5 דקות בלי לגעת במעיל, אני יכול או לא? מעל עצמו 5 דקות, אני יכול. אז הוא החזיק 5 דקות. ואז שוב פעם שאל את עצמו, שעה 55 דקות, בלי המעיל, אני לא יכול להחזיק. כמו מעט, אני מוריד את המעיל. אבל 5 דקות אני יכול, אני יכול. והחזיק עוד 5 דקות, ועוד 5 דקות, ועוד 5 דקות, עד שהוא כך עבר את כל השמירה, בלי להוריד את המעיל מהעץ. אותו דבר לגבינו. אם אנחנו רוצים להשתנות, אם אנחנו רוצים להשתפר, קחו לעצמכם איזשהו אתגר מסוים. קחו את האתגר הזה ותגידו, אתה יודע מה? לחמש דקות. 5 דקות כביכול. אני מדבר על שעה, שעתיים, לא משנה, חצי יום. אני רוצה עכשיו להיות מודע בדבר הזה להתחזק. אני מתחזק בדברים קטנים, באשר יצר, בשמירת העיניים, לחצי יום. ואני מתחזק בתני דיבור, בתחילת הסדר, 10 דקות. משהו קטן שאתה מחליט לקחת, אבל אתה חייב להבין, אתה מסוגל. תקשיבו טוב. אתה מסוגל. אדם חייב להאמין שזה אפשרי. יש חוקר בשם אמיל קוי, כבר נפטר כמובן, הוא הגה את הרעיון של האוטוסוגסטיה. זה לא החידוש שלו, זה דברים שביהדות ודאי יש הרבה מאוד שנים, הרבה לפני כן, אבל הכוונה היא, מה אתה אומר לעצמך? הרי כל תורת המוסר בנויה על שינון, ושיננתם לבניך, להגיד לעצמי עוד פעם ועוד פעם, משנה באבות, או משפט אחד, בספר מוסר, לקדקד לי את זה בראש, לקדקד את זה בראש, נהדר. אומר אמיל קוי, תקשיבו טוב, לכל אחד מתנו יש 2 קולות, קול חיצוני וקול פנימי. אדם אומר לי, הרב, אני רוצה לקום בבוקר, אבל לא מצליח. אני רוצה להפסיק עם משהו, אני לא יכול. למה הוא לא יכול? כי השאלה מה אתה אומר לעצמך בפנים, בפנים, לא בחוץ. בחוץ אתה אומר לי, אני רוצה לקום בבוקר בזמן, נכון? אבל מה אתה אומר לעצמך בפנים? אני אגלה לך. בפנים אתה אומר לעצמך, אבל אני לא מסוגל. אני רוצה ללמוד גמרא כמו שצריך. בפנים אתה אומר לעצמך, אבל אני לא מסוגל. ותקשיבו, כשיש קונפליקט בין הקול הפנימי לקול החיצוני, מה ינצח אתם חושבים? אני אגיד לכם, הקול הפנימי. אם אתה אומר לעצמך, אני לא אצליח, אני לא שווה, אני לא יכול, זה מה שינצח. אפילו אתה אומר לי בחוץ, לא הרב, אבל אני רוצה, אני באמת רוצה. אתה רוצה נהדר, אז תתחיל לשכנע את עצמך גם מבפנים, אני מסוגל. וברגע שאתה תאמין שאתה מסוגל, הכל אפשרי. בואו נתן דוגמה מאומות העולם. עד שנת 1954, פחות או יותר, הייתה תחרות ריצה תמיד שקראו לה ריצת המייל. מייל זה 1.600 קילומטר, כן, קילומטר 600. זה הייתה הריצה הכי מפורסמת בכל תחרות האולימפיאדות. ריצת מייל. עד 1954 למניינם היו בטוחים שאי אפשר, כל החוקרים, כל המדענים, כל הפסיכולוגים של הספורט, טענו שאי אפשר לרוץ את הריצה הזאת פחות מ-4 דקות. בלתי אפשרי. לרוץ ריצת מייל פחות מ-4 דקות זה פשוט מעבר לכוחות האדם, זה בלתי אפשרי. אבל היה אדם אחד בשם רוג'ר בניסטר, שבתך היה בכלל סטודנט לרפואה, אבל היה חובב ריצה והחליט להשקיע בזה טיפה יותר מחובבנות. בשישי במאי 1954, הבן אדם הזה שבר שיא עולם, והצליח באליפות לרדת מ-4 דקות למהירות של 3 דקות, 59 שניות ו-4 אלפיות השנייה. הוא הצליח לרדת מ-4 דקות, תקשיבו טוב. השיא הזה היה בשישה במאי למניינם. השיא הזה לא החזיק בקושי 3 חודשים. עד ה-21 ביוני באותה שנה, כבר מישהו נוסף הצליח לרדת מ-4 דקות. תקשיבו טוב, זה היה שנים תקוע. עד 1956, כן, שנתיים לפני כן, כבר 300 רצים הצליחו לרדת מ-4 דקות. למה? היה מעין מחסום פסיכולוגי. אדם לא מסוגל לרדת מ-4 דקות, כולם מודים בזה. כולם יודעים את זה. זה בלתי אפשרי. עד שאחד עשה את זה. וברגע שאחד עשה את זה, פתאום זה נהיה במוח של האדם אפשרי. אם זה אפשרי, אני מסוגל. מה אתה תגיד לעצמך? זה מה שיקבע. האם אני מסוגל או לא? אל תשבר מה שאומרים אחרים עליך. ביקורת כולם יודעים להעביר. להצליח בעצמם? לא תמיד. 5 דקות. כך שלב אחרי שלב. טיפה אחרי טיפה. מעט אור דוחה הרבה מן החושך. שמחזק את כולנו. אמן כן יהי רצון.
תודה רבה לרב יצחק פנגר, ואנחנו ממשיכים ומזכירים לכם שבשבועות הקרובים תיפתחנה סדנה מיוחדת ומרתקת של הרב יצחק פנגר שתעסוק בהעצמה אישית וריפוי טבעי. בא לכם לקבל פרטים על הנושא הזה, אתם מוזמנים לחייג ל-03-560-32-43 03-560-32-43. וזה הזמן להודות לרועי קנטן, דוד לוין, קטי קלר, יריף חזן, יעקב אבירן, לוי כתובול, תודה לכם, תודה לישראל שלמה. אני אלעד שבר, ואנחנו נשמע כאן מחר, אם ירצה השם, אותו מקום, אותה שעה, מהדורה סוף השבוע. ביי ביי.